שבת שלום, מועדים לשמחה. תזכו לחיים טובים ותחיו ותאריכו ימים ושנים בטוב ובנעימים.
אמן ואמן, ונשמע בשורות טובות. אנחנו נפתח עם המאזין הראשון, ישראל מהקריות. שלום לך ישראל.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
מועדים לשמחה ובריאות טובה ואריכות ימים לרב.
אמן.
רציתי לשאול את הרב, אני הייתי בחול המועד בבית שערים, ששם הציון של רבי יהודה הנשיא. רציתי לשאול את הרב, מה המסורת שאכן זה המקום הנכון שרבי יהודה הנשיא קבור שם?
יש שתי שיטות בספרי, אנחנו מסתמכים בדרך כלל על ספרי ההיסטוריה וספרי המסעות לקברי צדיקים. יש למעלה מ-250 ספר שחוברו במהלך ההיסטוריה, החל מרבי בנימין מתודלה שחי לפני 1,100 שנה ועד ימינו אלה. כל הזמן תיארו את קברו של רבי יהודה הנשיא בציפורי. זה קיבוץ ציפורי שכיום קיים, והוא במורד, אחרי שמסיימים את השפיל של הקיבוץ, במורד בצד שמאל רואים בניין עתיק, והאמת שלפי הסימנים נראה שזה נבנה לפני תקופות מאוד מאוד מוקדמות, ובתוך הבניין, אני קורא לזה בניין אבל זה מבנה כזה עתיק שבתוכו יש מערות, ובתוך המערות זה בדיוק מתאים עם התיאור שכל ספרי המסעות שכותבים שרבנו הקדוש קבור שם, אשתו וגם תלמידיו. אז וידוע שרבנו הקדוש היה חי בציפורי, וגם הוא נפטר בציפורי, וכך נזכר בגמרא שהיה דיון שהוא נפטר בערב שבת, ואמרו רבי מוטל בציפורי ומקום מוכן לו בבית שערים, אבל לא כתוב בפירוש שהוא נקבר בבית שערים. בכל אופן, לפני כ-50 שנה, זוכר ביותי ילד קטן, אז אבא עליו השלום הרבה חקר את הנושא של קבר רבנו הקדוש, ונתגלה שם העתיקות הארכיאולוגיות של בית שערים, וגילו את מה שגילו שם, וגילו מערות וגם מערות קבורה, בחלקם היו שלמות, בחלקם נשדדו, והצביעו ששם כנראה קבר רבי יהודה הנשיא. כך שיש לנו שני מקומות, ואין לנו הכרח ברור ומקום להתווכח האם זה כאן או כאן, האם זה בבית שערים או בציפורי. בכל אופן, לפי המסורת זה בציפורי, ואבי עליו השלום בספר שפתי צדיקים שאני זכיתי לערוך אותו על פי הכתב יד שלו ועל פי בקשתו האישית, שם מוזכר שקברו של רבנו הקדוש הוא בציפורי. יש שם הערה שכתבנו אותה, שיש הרבה שטוענים שהוא בבית שערים, הבאנו גם את ההערה הזאת, כי אין לנו שום ראייה לפסול איזו שיטה אחרת, אבל לפי רוב הממצאים ורוב האחראים זה בציפורי. ולכן מי שרוצה לבקר גם בבית שערים, יבקר. רק מה, אבא היה נזהר כשהיה אומר את התפילה, שלום עליך אדוננו הצדיק, אז אומרים את שמו בדרך כלל. למשל רבי מאיר, רבי שמעון בר יוחאי ועוד. אז אומר שעל פי המסורת שבידינו קבור כאן פלוני אלמוני, רבי יהודה הנשיא, וכן על זה הדרך. כך שאנחנו לא יכולים לדעת בבירור היכן, אבל בהחלט שני המקומות כאחד הם בהחלט מקומות יהודיים כשרים וקדושים שראוי להתפלל שם. תודה.
תודה רבה וחזק וברוך לרב. אנחנו נפנה למאזינה מגן יבנה. שלום לך גברת שרה.
שלום.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. אנחנו מוזמנים לחתונה ביום העצמאות בשעות הצהריים. וזה קרוב משפחה קרוב מאוד. ידוע לנו שלא מתחתנים בספירת העומר. מה עלינו לעשות?
האמת שיש בעיה. יש בעיה עם שמיעת מוזיקה. יש בעיה עם ההשתתפות שם. אז אם אתם חייבים להשתתף שם, ואם לא תבואו יהיה מחלוקת ועלולה להתפתח שנאה או איבה, אז תלכו רק לחופה. תביאו מתנה, תבואו לחופה, ואחר כך תסלקו את רגליכם מבלי לספר ולומר זה כן ספירת העומר, לא ספירת העומר, האם בטלו הלכות ספירת העומר. הרי רוב ככל גדולי ישראל זה כבר 70 שנה שפסקו שלא מתבטלים הלכות ספירת העומר עד אחרי לג. האשכנזים נוהגים כבר בלג לעומר לעשות חופות, והספרדים נוהגים ביום למד דלת, כמו שכתב מרן הבית יוסף. אז זה הדרך הכי טובה, כך לנהוג וכך לעשות.
גם שזה בצהריים, זאת אומרת, זה מותר מבחינת ההלכה שכן אפשר להתחתן. הרב יכול כן לחתן אותם.
לא, לא, את שם בפי דברים שאני בכלל בכלל לא אמרתי. אני חוזר, סליחה, על מה שאמרתי, שלכתחילה לא ללכת. ואם יש מצב שכתוצאה מהדרותכם מהחופה יגרם מחלוקת או תיגרם איבה, ואז יהיה חלילה קנאה ושנאה, וזה יכול להתפתח לכל מיני דברים לא נעימים, אז כן תלכו רק לחופה ותיתנו את המתנה, ואחרי החופה מיד תסתלקו משם. כי לשמוע מוזיקה זה לא פשוט, לאכול שם זה לא פשוט. אני לא מדבר כעת על הכשרות ועל הצניעות, זה עוד בעיה בפני עצמה, זה לא קשור כעת לתאריך. אבל מה שקשור לתאריך, אני מסביר שבפירוש רוב גדולי ישראל אסרו את זה. זה כל העניין. תודה רבה.
תודה רבה וחזק וברוך. אנחנו עם מאזין נוסף, יעקב מחיפה.
טוב שהיא חזרה על הדברים, והיא חזרה עליהם בצורה מעוותת, וטוב שתיקנתי אותה. כן.
תודה לרב על העברה, כן, ואנחנו עם יעקב מחיפה.
הרב, אני רוצה לאחל לך חג שמח.
תודה, תודה. אני מאחל גם לכם, לכל המאזינים ולכל עם ישראל.
אריכות ימים ושנים.
כן, יהי רצון.
רפואה שלמה, ושהרב יזכה לקבל משיח צדקנו עם כל ישראל.
אמן ואמן. בקרוב.
אני מדבר יעקב, אח שלי יצחק יעקב, הוא בקשר טוב עם הרב.
שומע אותך קצת מטושטש, אבל...
בבקשה יעקב, בקול רם, בבקשה.
רציתי לשאול את כבוד רבנו לגבי תרומה מן הגויים, האם מותר לקחת תרומה למשל מהקרן לידידות ישראל או שאר גויים אחרים לישיבות או למטרת...
קודם כל מקרנות ודאי שלא. יש דיון גדול בפוסקים בנושא הזה ויש מחלוקת עצומה. מה שאין מחלוקת, בוא נאגיד לך מה אין מחלוקת. אין מחלוקת שאסור שניקח תרומות מהם לצורך בניין או לצורך דבר קבוע. כלומר, אם הם רוצים לבנות מבנה, וזה לא רק יהודים, זה גם הרפורמים. יש שאלה כזאת בשו"ת יביע העומר. קהילה רפורמית בארצות הברית נדבה רוחה לתת $3 מיליון לבניית בית הכנסת אורתודוקסי. ושם הוא דן בזה ואסר, כיוון שזה בניין, זה דבר של קבע. אבל דבר לא של קבע, כסף שהוא נזיל, איך אומרים העולם, לכסף אין ריח. אז יש בזה מחלוקת. כיוון שבגמרא מסכת בבא בתרא הובא על הפסוק בבוש כצירה, הגמרא שם אומרת שמי שלוקח מגוי כסף אז הוא גורם חילול השם, ואמרה עליו דברים חמורים מאוד, ולכן אין לקחת מגוי. מתי כן יתירו? אם אני לא אקח ממנו הוא יהיה שונא ואז הוא יתנקם ביהודים. במצב כזה יתירו, אבל לא במצב כזה לא יתירו, ויש בזה חילול השם. ואסור לנו לקחת ממנו צדקה. ויש לנו ראייה מרבי צדוק הכהן, זה היה בזמן רבי צדוק הכהן המפורסם, התנא הקדוש בזמן רבנו חנן בן זכאי, שהוא ישב 40 שנה בתענית שלא תחרב ירושלים. עד שהגמרא אומרת שהוא רזה והחזה שלו הפך להיות שקוף, עד שאם היה בו שותה מים היו רואים את התנפחות הוושת והתקפצותו בהתאם לירידת המים בתוך הגוף שלו. אז כשהקסר נפגש עם רבנו חנן בן זכאי, רבנו חנן בן זכאי ביקש שלושה דברים: תן לי אבנה מחכמיה, תן לי את הזרע של רבנו הקדוש שלא יכלו, וכתוב בפסוק לאסור שבט מיהודה מחוקק מבין רגליו, ותן לי רפואה לרבי צדוק הכהן. והגמרא אומרת שאם הוא היה מבקש אל תחריב בית המקדש, הוא לא היה מחריב, אלא שזה היה מהשמיים. תקיים בו הפסוק: משיב חכמים אחור ודעתם יסחל. אז נחזור לענייננו, הוא נתן רפואה לרבי צדוק הכהן. הרפואה הייתה שהוא הביא רופא טוב, והרופא אמר שימצוץ עיגולי דבלה, שזה תאנים מיובשות, שכנראה יש בהם ויטמינים ומינרלים מיוחדים, וכך הוא חזר לאט לאט לאיתנו, כי אי אפשר לאכול בבת אחת, כי זה מאוד מסוכן, אחרי שהמעיים שלו צרו והצטמקו, וכך לאט לאט הוא עברי. מה עשה רבי צדוק? קרא לבנו, היה לו בן אחד מפורסם מאוד, תנה, רבי אלעזר ברבי צדוק. יש בטעות קוראים לזה רבי אלעזר, אבל זה לא נכון, כי אצל עדות אירופה נוהגים לומר לייזר לאלעזר, אבל שמו רבי אלעזר ברבי צדוק מופיע למעלה מ-100 מקומות בתלמוד, בדקתי את זה פעם, והוא ביקש מבנו, רבי צדוק הכהן ביקש מבנו לשלם לגוי את הכסף עבור הרפואות והטיפולים, כדי שלא יהיה לו זכות לעולם הבא, שלא יבוא הגוי הזה בעולם הבא ויאמר: אני ריפיתי את רבי צדוק הכהן, תנו לי חלק שם בגן עדן. ולגויים אין שם חלק, לחסידי אומות העולם כן. זה מפורש בזוהר, מפורש בדברי הרמב״ם. חסידי אומות העולם באים הם לחיי העולם הבא. אבל רבי צדוק הכהן לא רצה לענות מגוי, כי אסור לקחת מגוי שום צדקה ושום דבר טוב, כדי שלא יבוא לידי אחר כך שותפות באותו עניין. גם התרומה הזאת צופה ללכת למקומות לא טובים. כבר העריכו בזה גם הגאון החתם סופר וגם הגאון רבי חיים מצאנז, וכתבו שסופו של הכסף הזה שהוא מגיע הופך להיות, כך לשון רב חיים מצאנז הקדוש, הוא כותב, כארס של אכנאי ומפעפע במאהם. ובגלל זה אנחנו רואים שיוצאים לתרבות רעה. הוא דיבר עוד עד לפני 200 שנה, שאתה רואה בחורים צעירים שלומדים תורה ופתאום מתקלקלים ויוצאים לתרבות רעה מפני הכסף המורעל שהם קיבלו ממקורות לא כשרים, והם לא אשמים אלא המנהלים האחראים עליהם או ההורים וההנהלה שלקחו כסף עם מקור לא כשר, ואז הכסף הזה נכנס למהם של אותם ילדים. מה פירוש הכסף? הביגוד או האוכל או כל כלכלה שהייתה, ולכן יוצאים אחר כך לתרבות רעה, השם יצילנו. אז יוצא איפה של להלכה לא לקחת. מתי כן לוקחים? כאשר אם לא ניקח יהיה בזה דבר לא טוב, אבל אמרו שעדיף בכסף הזה לבנות את השירותים, את המקלחות, את האמבטיה, ולהשאיר את הכסף כדי לקנות בו כל מיני דברי טואלט וכדומה. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאיר מהמרכז. שלום לך מאיר.
שלום הרב. שלום וברכה לרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול מה המנהג, מה המקור של המנהג של חלקה, והאם ספרדים נהגו בזה?
לא, אין איזה מקור. אני יודע שהרבה התנפלו עליי עכשיו ויצביעו על דברי רבנו הארי, אבל רק רגע, מאיפה שהם מביאים ראייה, משם יש סתירה לדבריהם. רבנו הארי היה במצרים, הוא נולד בירושלים, אני אגיד בקצרה כדי שלא יהיו טעויות, הוא נולד בירושלים, בגיל 6 התייתם מאביו, אמו לקחה אותו ואת אחותו הצעירה וירדה למצרים אצל אחיה מרדכי פרנסיס שהיה ספרדי. אביו של רבנו הארי היה אשכנזי, רבי שלמה לוריה. זה לא הרש"ל המפורסם, אלא קרוב משפחתו. רבי שלמה לוריה זה היה אביו של רבנו הארי, והיה אדם מאוד קדוש, והוא קבור בירושלים. נפטר, אז האמא, האלמנה הצעירה, לקחה את רבנו הארי ואת אחותו, וירדה למצרים, ושם אחיו היה ממונה על המכס ואיש עמיד, אני לא יודע אם הוא היה עשיר גדול אבל עמית, וסידר לו שם בית על שפת הנילוס והושיב אותו ללמוד. הוא למד רבי בצלאל אשכנזי בעל שיטה מקובצת, ושם הכיר גם את הרדב"ז רבנו דוד בן זמרה שהיה גדול הדור בדורו, וישב שם ללמוד תורה. אחרי זה הוא היה כל כך חריף עד שבגיל קרוב בסביבות הבר מצווה הוא נשאר ללמוד לבד, והיה מתבודד לו שם באותו בית, ושם נגלה אליו אליהו הנביא זכור לטוב. הוא נשא אישה את בת דודו מרדכי פרנסיס, זו אשתו של רבנו הארי, ואחר כך כשהילד הגיע לגיל 3 הוא לקח אותו, כנראה שהיה נדר. בוא אני אסביר לך מאיפה זה בא המקור. יש תשובת הרדב"ז שהוא כותב לגבי אישה שלא הרתה, ולקח לה איזה 10 שנים שלא הרתה. יום אחד הלכה לקבר שמואל הנביא פה בירושלים בשכונת רמות, ואמרה והתפללה שם, שם קבורה גם חנה הנביאה, וחבל שמשכחים את זה, כי מפורש בכל הספרים שחנה קבורה יחד עם שמואל. אז אנשים אומרים אין קבר, מה זה אין קבר? וכי הקבר הזה, המצבה הזה של שמואל הנביא, יש למטה מערה, ובמערה הם תמונים שם. עשו למעלה ציון, זה לא קבר כמו שיש היום קבר שבונים מעל פני הקרקע ומתחת לזה במטר, אולי פחות לפעמים כי חוסכים בעבודה, אז שם נמצא נפטר. לא, היה אז קומה מעל קומה כמו אצל רבי שמעון בר יוחאי, כמו בכל המקומות שאנחנו רואים, ולמעלה עושים ציון. זאת אומרת, זכור, כאן זה קבר של צדיק. השמואל הנביא ואימו קבורים שם. הלכה אותה אישה לקבר שמואל הנביא וחנה אימו, ונדרה שביום שאם היא תהרה היא תביא את הילד והיא תגזור לו את השיער ליד קבר שמואל הנביא. והיא פנתה בשאלה אל הרדב"ז, כי אז בדיוק המוסלמים ששלטו שם באזור לא נתנו ליהודים להיכנס. אז מה היא עושה? הילד גדל, נולד וגדל, והשיער שלו ארוך, ולא כתוב שם 3 שנים או 2 או 0.5 שנה. מתי שהשיער ארוך כבר רואים שזה מדובלל ומתחיל להסתבך, או הילד קצת מופרע, אז יודעים השערות, ואמרו בדרך רמז, חוץ מילדי ישראל, מתהלך קודקוד שיער מתהלך באשמיו, רק כתוב בתהילים. אז בקיצור, הרדב"ז שם מפלפל בהלכה הזאת, והוא אומר שבאמת היא פטורה, ואחר כך הוא כותב בסוף התשובה, בזמן שהוא הדפיס אותה, ושוב ברוך השם חזר קבר שמואל הנביא לידינו. אז נמצא שזה המקור. המקור היה בשעה שיש צרה. אותו דבר היום, כל דבר קופצים אומרים נשמת כל חי. זה הפך להיות זילותה. נשמת כל חי אומרים אם חס ושלום אדם נקלע לצרה, או שנמצא בלב ים במצב של סכנה, או שנמצא לפני איזה טיפול רפואי גורלי והוא בסכנה, אז הסגולה שיאמר שכאשר הוא יבריא ויצא מהצרה או שהוא נוסע בדרך רחוקה והוא יגיע למקור, אז הוא יאמר נשמת כל חי. היום הפך להיות סגולה, לוחצים 1-800 ואומרים נשמת כל חי. אז אני חוזר, העניין של החלק מכאן התחיל, שרבנו ארי עלה לצפת ורבי חיים ויטל פגש אותו שם. הוא כותב את זה בספר שער הכוונות, והוא אומר, ואינני יודע אם זה היה בזמן שכבר היה בקי בחוכמה הנפלאה הזאת או לא. ועוד, ראינו שרבנו ארי בכלל לא הזהיר על זה ולא כתב על זה, ולכן הספרדים מעולם לא נהגו בזה, ולא רק שלא נהגו. אתה תראה לאורך כל ספרי הפוסקים הספרדים, ואני לא אגזים אם אומר לך, 5,000 ספר יש. אם זה רבני סלוניקי, ואם זה רבני קושטה, איסטנבול, אם זה רבני איזמיר, אם זה רבני בבל, אם זה רבני חלב ודמשק, אם זה רבני תימן, ואם זה כל המדינות שבארצות המזרח לא מזכירים עניין של חלקה. היום זה הפך להיות מנהג, והפכו את הרבנים להיות צפרים, וזה מה שקורה כרגע. אנחנו לא מתנגדים לזה, כיוון שסוף סוף הילד בא, להורים זה עושה טוב, יש להם מזכרת איזה תמונה או שתיים מהחלקה, ולילד זה טוב שמברכים אותו, אני לא מתנגד לזה. אבל לומר, ואחד חיבר גם ספר שלם, הלכות, ביאורים, אם זה אשכנזי, נו, אז יש להם את הכללים שלהם, והאדמו"רים עושים מזה סיפורים, ובונים מגדלים, חלקם באוויר, חלקם בים. אבל אנחנו הספרדים לא נהגנו מזה, בזה מעולם. ולקחו אותנו ישר לספר בגיל שנה וחצי, שנתיים, איך שהשיער תלוי לפי השיער, אם הוא דליל, סמיך או קצר, תלוי כמה הוא. ולקחו אותנו וסיפרו אותנו להשאיר פאות, זה הכל. אז זה כל הסיפור. ועשו מזה היום טקס יותר מבר מצווה. אז, אבל למעשה אין לזה מקור, ולכן הספרדים לא נהגו בזה. תודה.
תודה רבה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מהצפון, שלום לך, מועדים לשמחה.
מועדים לשמחה ושבת שלום. יש לי
שלום ומבורך.
בעקבות מחלה קשה של הבן היה צריך להקפיא זרע, שאחר כך הוא יפרע את אשתו ונולד לו בן בשעה טובה. השאלה אם יש צורך לעשות פדיון בן במקרה כזה.
אתה לא סיפרת לי מה קורה עם הבן עצמו, הבן שלך.
מה קורה עם... באיזה
נאמר? עשו ברית לילד?
עשו ברית, כן.
והאבא היה נוכח בברית?
כן.
אז האבא חי, ברוך השם.
ברוך השם, כן.
זה העיקר. אתה שואל אם לעשות פדיון? אני לא יכול כרגע לענות לך מעכשיו לעכשיו, כי זה תלוי מאוד מה היה שם ומה עשו, וזה לא נושא להיות נידון מעל גלי היתר, אבל בהחלט צריך לדעת, כי היום שום דבר לא הולך חלק כמו שזה מוצג, אלא יש כל מיני תרכובות ותערובות, וקוראים לזה לצערנו קוקטייל של כל מיני חומרים, ומערבים עוד דברים אחרים, וצריך לדעת בדיוק איך זה היה, וגם את ההפריה עצמה, איך נעשתה, וכל העניינים האלה צריכים בירור יסודי, ואני לא יכול לענות לך כאן מעל גלי האתר, כשאין לי גם פרטים מלאים. אז בבקשה, אני הייתי מציע שתפנה ללשכת הראשון לציון, מרן הרב יצחק יוסף, ואני בטוח שתקבל תשובה מעולה ודייקנית וטובה. תודה לך.
שבת שלום, מדהים שמחה.
שבת שלום ברך.
רב, אומרת הגמרא, מיום שחרב המזבח, שולחנו של אדם מחפר לו. ראיתי שהראשונים אומרים, את דברי תורה השולחן מחפר לו.
כן.
אני שואל שהזמן מצומצם, הרבה פעמים קורה שהזמן מצומצם.
לאט לאט, אני לא שמעת המשך.
הרבה פעמים שהזמן מצומצם. מה כדאי להגיד? את מה שתקום החלק מרבותינו פתאום הקטורית, איזהו מקומן?
לא.
או כמה מלאכות מעשיות.
רבנו ארי כתב לומר למנצח מגינות משמור שיר. יאמר את הפרק הזה למצב מגנות מזמור שיר עם הפסוקים שאחר כך, אברכה את השם בכל עת, תמיד תהילתו בפי, סוף דבר הכל נשמע, תהי אלוהים ירא מצותיו שמו, כי זה כל האדם, תהילת אדוני ידבר פי, ואיך כבר עושה שם קודשו לומר, ואידו אנחנו ברכייה, מעתה ועד עולם האלויה, וידבר אליי, זה השולחן שלפני אדוני. אלה הפסוקים, סליחה?
מה שהבן ישחי מביא, את ה... להגיד
פתאום,
סליחה?
אדוני, שוויה, שוויה, לאט לאט. יש הלכה ויש חסידות. הגאון הבן איש חי עטרה על ראשנו, הוא הביא הרבה דברי חסידות, זה חסידות. אבל לצאת ידי חובה, יש מהפוסקים כותבים שלצאת ידי חובה של דברי תורה, אפילו אמר מים אחרונים חובה, שזה סעיף בשכון ערוך, יצא ידי חובה. רק אני עשתי לך פשרה, אמרתי לך תאמר מה שכתב רבנו הארי, לומר למנצח מגינות מזמור שיר, בסדר? ברוך תהיה.
תודה, יישר כוח למאזין. אנחנו עם מאזינה, שלום לגברת גלית מאשדוד.
שלום, שלום לכבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
ורפואה שלמה לרב, ומאוד התרגשנו לראות אותה אתמול בכנס.
תודה.
ורציתי בבקשה לשאול, לגבי קוקה קולה זירו, הורידו לו את ההכשר של הרב לנדו, האם מותר לשתות את זה בפסח?
של הרב, של הרב.
של הרב לנדו.
כן.
קוקה קולה זה בדרך כלל הרב לנדו.
כן.
ועכשיו הורידו בפסח את ההכשר בגלל הדיאט, לא יודעת מה אמרו לי. מותר לסתות עם זה עכשיו רבנות?
יש בעיה, גברת. בכל המוצרים שהם דיאט יש בעיה. אני לא מדבר על הבריאות. הרופאים מאוד מתנגדים לשתיית דיאט, ותדעו, כדאי מאוד להפסיק עם זה מיד ועכשיו. כל המשקאות שהם בדיאט הן מאוד מסוכנות לבריאות. אני לא רוצה לפרט מה הן יכולות לגרום. אבל לגבי פסח, בהחלט לדיאט אין הכשר. כי יש בזה הרבה חששות. אז להשתדל, להיזהר, לא לשתות משקאות דיאט בפסח. תודה.
רגע, ומצה עשירה, מותר לאכול את העוגיות האלה של הרבנות כולו? מצה עשירה, העוגיות של...
אני לא יודע, מאיפה אני יודע, אני הייתי שם. דבר שלא ראיתי, אני לא מדבר. כל טוב.
חזק וברוך, תודה לרב. שאלה שנשאלת לגבי
אני הייתי מציע, סליחה שאני מתערב בעבודה,
אז עוד כמה שאלות, אז הרב אולי תקציר
ספירת
רומא, אנשים ששכחו כבר ביום השלישי, השם יעזור.
אבישי, שמעת אותי?
לא שמעתי כבוד הרב.
אני מציע מאוד שנחזור למתכונת שהייתה כל הזמן, שלתת למאזין לשאול את השאלה ולתת לי לענות את התשובה. ותבין, צריך להפסיק את זה, כי מתחיל להיות דו שיח וזה הופך להיות סימפוזיון.
אני מסכים עם כל מילה של הרב, ובאמת גם הכללים הם מאוד ברורים. שאלה אחת, ואנחנו מבקשים מהמאזינים, אנחנו נוריד אותם, אין פה שאלת המשך.
כן, שאלות פרובוקטיביות, אז בבקשה. תודה.
כבוד הרב, שאלות שמתקבצות לגבי ספירת עומר, ברוך השם זכינו. אז טוב, שאלה שחוזרת על עצמה, כבר ביום השלישי שכח האדם לספור ספירת העומר, איך ינהג? בבקשה, בכלל אולי תקציר ספירת העומר.
אז כך, אם הוא, יש לו 24 שעות עדיין לספור, ואם עברו 24 שעות, בכל ה-24 שעות הוא לא ספר, באמת הוא הפסיד. אבל אם הוא הפסיד בלילה, הוא שכח לספור בלילה, וביום הוא כן ספר, אז הוא ממשיך לספור בברכה. זו הלכה מפורשת בשולחן ערוך, וזה מוסכם על דעת כל הפוסקים. רק ברגע שעברו 24 שעות והגיעה הלילה השנייה שאחריה, ואז הוא נזכר, באמת יש לו בעיה. אז זה סיפרו איזה בדיחה לשבת, זה גם טוב, כי היום חג, שהיה פעם בלילה הראשונה, באו מוצאי פסח, מוצאי הראשון של פסח, בא אחד השואל את החבר שלו, אומר לו, אתה ברכת ספירת העומר? אומר, עוד לא. אומר, טוב, אז תכוון להוציא אותי ידי חובה. הרי מי ששכח, אז שומע מחברו את הברכה, מכוון לצאת ידי חובה, וסופר בלי ברכה. כך עושה כל הלאות הבאות. אז הוא אומר לו, אבל מה? למה אתה צריך שאני אוציא אותך ידי חובה? תברך אתה. אומר, לא, אני לא יכול, אני צריך שתוציא אותי ידי חובה. אומר, אבל מה הבעיה? הרי היום יום אחד לעומר. אז הוא אומר לו, או, זה מה שרציתי, זה היה אדם לא ישר שהכשיל את חברו. אני רציתי שתאמר, ועכשיו אני אוציא אותך ידי חובה. כי יש בעיה אם מישהו הזכיר את ספירת העומר של אותו יום, יש שאלה אם הוא יכול לברך, יש פרטים תלוי מתי, אם עבר שבוע, לא עבר שבוע, כי יש מצווה למנות גם שבועות וגם מצווה למנות ימים, תלוי באיזה נוסח הוא אמר, אבל בכל אופן ההלכה אומרת שאם אדם שכח לספור בלילה, אז עד עלות השחר הוא התעורר והוא נזכר שלא ברך עומר, אז הוא רשאי אז לעמוד לברך ולספור בברכה. אבל אם עלה השחר והוא נזכר רק בתפילת שחרית, הוא סופר בלי ברכה. ולכן בהרבה בתי כנסת, כך נוהגים עד היום, כל בתי כנסת של הספרדים ועדות המזרח, לפני עשרה יושבי ביתך, עומד החזן ומכריז, היום שלושה ימים לעומר. כולם אומרים, למה על צד שלפעמים אנשים התפללו פלג המנחה או פלג המנחה לפני הזמן והגיעו הביתה והגיע הזמן ספירת העומר ושכחו ולא ספרו כי תפילת ערבית כבר התפללו, אז לכן מזכירים אותם גם בשחרית. והיום יש גם כן ברוך השם, אמרו לי כמה שיש להם בטלפון או במחשב תזכורת מטעם ובלכתך בדרך או עוד ארגונים שונים של הלכה שמזכירים כל לילה בצפצוף על המסך איזה כמה היום ספירת העומר תזכורת לאדם, זה מאוד חשוב. אז זהו, תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח לכבוד הרב. ואנחנו עם מאזין מהקריות, שלום לך משה.
בכבוד. שלום וברכה, שבת שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום וחג שמח.
חג שמח. רציתי לשאול כבוד הרב, אנחנו יוצא לנו ההזכרה של אבא שלי עליו השלום בניסן.
כן.
האם אנחנו עולים לבית החיים או לא?
אין שום חובה בעולם ולא נזכר בשולחן ערוך ולא בשום כתבי הקבלה שיש צורך לעלות לציון ביום הפטירה. יש צורך לומר קדיש, יש צורך לומר משניות, יש צורך ללמוד תורה. יש צורך בלילה לפני כן, אם אפשר, כמה שאפשר, ללמוד ולעסוק בתורה. זה עושה הרבה נחתוח לנפטר. אבל ללכת לקבר לא חייבים. ומה יעשה מי שקבר אביו נמצא באורוגוואי, או במונטיבידאו, או במדגסקר, מה הוא ייסע לשם? הוא לא יכול לנסוע לשם, אז הוא עושה השכרה בבית. וכן, מה עושים כהנים שאסור להם להיכנס לבית העלמין? הם הולכים? לא. אז כך שזה לא חובה, זה מנהג. והיום מנהגים שנפטרים, כולם נוהגים בזה. לא אכפת לו משבת, לא אכפת לו מנשוי עם גויה, נשוי עם מי שיהיה, לא עלינו, לא באתי לקטרג, אבל זו המציאות היום, המציאות שאנחנו חיים בה גם פה בארץ. לא אכפת להם מהתבוללות, לא אכפת להם משמירת המצוות, שזה הדבר הראשון שבעוכרו של הנפטר, שהוא משאיר בנים כאלה. אכפת להם לעלות לקבר, והוא חושב שהוא עולה לקבר, אז הכל מסתדר לשנה עד שנה הבאה. וזה לא נכון, זה המארצות ובורות לחשוב כך. אז אני חוזר ואומר, בחודש ניסן לא עולים לבית העלמין. למה? משום שהוא אסור בהספד ובתענית. וכשעולים לקבר, בהכרח שמישהו מהמשתתפים יזיל איזה דמעה, ואפילו שהנפטר מת לפני 40-50 שנה. אבל לאדם יש לו איזה מצוקות, יש לו איזה לחצים, יש לו איזה בעיות מכל הסוגים. היום אין אדם שאין לו בעיות. אז הוא עומד שם ליד הקבר, עיניו דומעות, וזה אסור. לכן לא עולים בניסן, זה א', ב', הנשמות לא נמצאות בניסן, רבותיי, תפנימו את זה. הרי כל המקור של העלות זה מהזוהר הקדוש שיש שם ראיות מביאים משם, לא כתוב בפירוש, אבל ראיות מביאים משם. והזר אומר שבראש חודש ניסן הנשמות עולות לרקיע ולא יורדות עד סוף החודש. אז סתם ללכת או להפריע להם או להטריד את מנוחתם זה אסור. לכן אנא, לחדול מהמנהג הזה, ובפרט בחול המועד, זה עוד יותר חמור. קברי צדיקים כן. למה? רבנו כותב בפירוש בשער רוח הקודש, בשער הגלגולים, וגם בשער המצוות, בשלוש מקומות כתב את זה, שאתה יכול ללכת לקברי צדיקים גם בראש חודש וגם בחול המועד, אבל לא תייחד ייחודים שם. זאת אומרת, את התפילה של הייחוד שעושים, שכתוב בספר לשון חכמים לרבנו יוסף חיים, על זה מדלגים. אבל ללכת כן הולכים. למה? זה קברי צדיקים, זה משהו אחר. קבר צדיק בודד שהוא לא נמצא בבית העלמין, הולכים. אבל לבית העלמין ללכת זה לא טוב. מה גם שצריך לדעת שמסביב לבית העלמין מסתובבים רוחות של רשעים ורוחות של שדים ומזיקים, ונדבקים באלה שבאים לשם, ואחר כך חלילה חלילה יכולים להזיק להם. ולא מיידית, זה לפעמים לוקח שבועות וחודשים, אז לכן צריך להיזהר מזה. ושהקדוש ברוך הוא ישפוט שלום לנו, והמתים יקומו, לא נצטרך ללכת עליהם. תודה רבה.
תודה רבה, רפואה שלמה כבוד הרב.
אמן.
תודה רבה וישר כוח למאזין מהקריות. אנחנו עם מאזינה מחדרה, שלום לך הגברת מיטל.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. יש לי שתי דברים. רציתי לשאול, קנינו לאמא שרשרת עם ילדים. האם מותר לה ללבוש את זה או לא?
לא הבנתי, שרשרת של מה?
שרשרת שיש לה תליונים של ילדים, כמספר הילדים שיש לה.
תליונים כמספר הילדים, מה הרעיון כאן?
סתם שרשרת כזאת.
סתם רעיון. אז עכשיו מה אתם שואלים?
האם
לא בשנה של אבא או אמא?
לא במה?
לא תוך שנה של אבא או אמא?
לא, לא.
לא. אז אתם שואלים אם לתת לה את זה, אם מותר לתת? למה אמרו נכון. לכם שאסור?
לא יודעת, אמרו כל מיני דברים. אמרנו, נשאל את הרב, הרב פה.
איפה, מדפי זהב או מהמדריך הכללי? זה לא, אין לזה שום בעיה.
שום בעיה.
שום בעיה, אתם יכולים בלב שקט ויפה מצדכם שזוכרים את אמא ונותנים לה מתנות ומחזקים אותה. יש בזה מצוות כיבוד אביהם. חזקו ואמצו.
אוקיי, תודה רבה כבוד הרב.
תודה לכם והרבה שמחות.
ועוד משהו קטן, אם אפשר לברך את אמא, יש לה היום יום הולדת.
בסדר, אז אני מברך אותה.
תודה רבה
כן. השם. טוב, שיהיה יום הולדת שמח, גם זה ככה משתרבב. וכבוד הרב, עוד פעם שאלה נוספת פה על קטן שהגדיל הדעות השונות לעניין ספירת העומר מהמסרונים.
כן, קטן שהגדיל בתוך ימי הספירה, מחלוקת הפוסקים. מחלוקת הפוסקים להלכה, פוסקים שכן יכול להמשיך ולברך. וגם הגאון מרן ביביע עומר, שכתב בתחילה, שלא לברך, בסוף ימיו כתב שלאחר עיון נוסף ועוד נראה לו שיכול לברך, וכך פסק להלכה. ולכן קטן שהגדיל בתוך סביבי הספירה יכול לברך. כך היה גם איתי שהגעתי לגיל בר מצווה, וזה היה לקראת סוף ניסן אחרי חג הפסח, וכך פסקו בזמנו מורבי עליו השלום הרב ניסים חדורי, ראש רבני בבל, רב ציון אבא שאול ועוד, אמרו לי להמשיך לברך על הסדר ללא כל בעיה. יש פוסקים שאומרים שכיוון שהוא משהו ברך לפני כן, זה היה מצד חינוך ולא מצד חיוב, וחיוב זה רק ביום הבר מצווה. ועכשיו איך הוא יברך כאשר זה נקרא כאילו כל הימים שעברו עד עכשיו הוא לא ברך? אז דהלכה יכול לברך, ולכן ממשיך ומברך. תודה.
תודה רבה, יישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מטבריה, שלום שילת.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום.
סבתא שלי שמעה קודם את התשובה לנשמת כל חי, שלא לא צריך להגיד את זה כל יום.
בטח שלא.
כן.
אני לא מבין מאיפה המציאו את המנהג הזה. תגידי לה שלא תהיה התשובה, ותגיד פרקי תהילים.
אבל לפני מספר שנים הבן שלה היה בסכנת חיים.
אז מה, צריך כל החיים להגיד כל יום נשמת כל חי? מה זה? איפה זה?
יכול לעשות את הרת נדרים?
לא, זה מנהג בטעות. זה מנהג בטעות, בפירוש. להגיד פרקי תהילים זה הרבה יותר. לא שבאתי לעשות משקל, אבל פרקי תהילים זה מספר התנך שלנו. נשמת כל חי, תקנו את זה אנשי כנסת הגדולה, שבאו הרבה אחר כך. אז זה לא נכון לומר כל יום נשמת כל חי. ומה יהיה ביום תשעה באב? היא גם תאמר נשמת כל חי, אסור לומר ביום תשעה באב. ומה יהיה ביום שחלילה, או שהיא נמצאת בנסיעה, או שאין לפניה את הספר? מה זה? מה זה הדבר? מאיפה זה המציאו את זה? מאיפה זה יצא? אין לזה מקור, אני בפירוש אומר לכם זה, אין לזה מקור. ולמה? כי אחר כך מזלזלים בדברים העיקריים שהם חיוב מהתורה. יש המון מצוות לפני כן שיש לנו ללמוד. בזמן הזה אפשר ללמוד עוד סימן בשולחן ערוך ולדעת מה אסור ומה מותר. כי בהכרח אם אנחנו לא לומדים שולחן ערוך, אני אומר את זה על עצמי, לא אומר עליה, אם לא לומדים שולחן ערוך, בהכרח שנכשלים באיסורים, וזה הרבה יותר חמור. אז תרגיע אותה, תגידי לה שתקרא.
תודה רבה, בוא נחל שבת שלום.
תודה רבה, יישר כוח, שבת שלום. ואנחנו, מי איתנו על הקו? אין לנו? שנייה אחת, מאזין.
מסרונים.
שלום למאזין.
מאזין.
שלום?
כן, שלום.
שלום, כבוד הרב, זה אלעזר מבאר שבע.
או, ברוך הבא.
ברוך הנמצא, כבוד הרב.
מה קרה שבאת במחצית השנייה?
לא הצלחתי לעלות, כבוד הרב.
כן, אין דבר.
כבוד הרב, אתה דיברת כרגע, כבר פעמיים דיברת על הנושא הזה שנשמעת כל חי.
לא, זה אנשים דיברו, לא אני דיברתי.
לא, הרב, אני רוצה רק לחזק אותך.
כן.
הרב, אני לא מצליח להוריד את זה. אני לא מצליח להוריד את זה. אני אומר להם...
נשמע, אלעזר.
כן.
באופנה חולפת, זה לבד ידעך. כל הדברים שהם זמניים, יש מדי פעם הציבור מחפש טרנד, איזה דבר שככה עושה כותרות או עושה להם טוב עד הלב, והם חושבים שזה כך. מסכנים, כי לא מלמדים אותם מה צריך לומר, מה לא צריך לומר. אז שיגידו פרק תהילים, יגידו קוף יוטט בתהילים, זה הרבה יותר, זה הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר חזק, הרבה יותר אפקטיבי, הרבה יותר עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא.
הרב, רציתי לשאול שאלה, לא, זה לא הכוונה, הייתה לי שאלה לשאול, בנוגע לשביעי, תיקון שביעי של פסח.
כן.
הרב, מה המעלה של הדבר הזה, שאנשים ידעו שיבואו לבית הכנסת כולם, שיהיה מלא בית הכנסת?
לצערנו, הדור שלנו, ואני מדבר על הציבור הספרדי, שכח מנהגי אבותיו, ופתאום בדור אחד הכל נמחק. לדוגמה אני אתן לך, בימי הפסח היינו נוהגים כך, וכך נהגו בכל ארצות המזרח, לקרוא כל יום פרק שיר השירים עם תרגום יונתן בן עוזיאל, והיו ספרים מיוחדים לכך, והיו קוראים, בני הבית מתכנסים באחד מהימים, בכל יום ויום, לא באחד הימים, באחת השעות בבוקר או אחרי הצהריים או בערב, מתי שמזדמן להם, וקוראים כל יום פרק אחד, זה שמונה פרקים. אז ביום השביעי פה בארץ ישראל אין לנו שמונה ימים, ביום השביעי קוראים שני פרקים, ואז מעשיר את הידע, יש שם הרבה תוכן על יציאת מצרים וקריעת ים סוף, שזה אקטואלי לימים אלה. הנה זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, להבדיל באזכרות שנפטרים, היום מביאים איזה מישהו, מספר להם דברי ליצנות, מספר להם כמה בדיחות, והם אומרים אחרי זה קדיש, על מה הקדיש? אוי ובוי. והמת מסכן, מחכה שיגידו תורה, יגידו איזה משהו. והגאון השדה חמד, שחי לפני 110 שנים, הוא כותב בצוואתו שהוא לא מרשה שידרשו בהשכרה שלו, אלא יבוא חזן ויקח ספר פלא יועץ ראשית חוכמה או שבט מוסר, אחד קורא וכולם שומעים, בין מנחה לערבית. כך כותב רס דחמד, שהיה גדול לגדולים, ענק בדורו. והוא התקבל גם אצל חכמי אשכנז וחכמי ספרד, מכל התפוצות פנו אליו בשאלות. כתב 10 כרכים צפופים של חידושי תורה, לא השאיר נושא שלא התעסק בו. ואם כן, והיום מה זה קורה? יש ברוך השם אוכל בשפע, ערק נשפח כמים ומטבוחה, ומה לא? לא חי סלטים, אלא פעמיים חי, ואוכלים ושותים, ואת כל האוכל אחר כך נזרק, ואיזה מישהו אמר להם איזה בדיחה או 2-3 בדיחות, כל המרבה הרי זה משובח, והכל נפל. אותו הדבר שביעי של פסח. שביעי של פסח, כל מי שפתח אי פעם ספר קריאה מועד, רואה שם שיש קריאה מועד לראש השנה, לאושנה רבה, קריאה מועד לחג השבועות. בקריאה מועד של חג השבועות, בתחילתו, יש איזה 20-30 דף שמדברים בתיקון דל שביעי של פסח. ובכל הארצות, וגם פה בארץ, ובכל הערים, ועד היום אני יודע שיש בתי כנסת שמקיימים את זה, ויבואו על הברכה, עושים את הלימוד, יש כאלה בתחילת הלילה, מתאספים ב-10 בלילה בית הכנסת, עד חצות, בחצות אומרים שירת הים, הולכים לבית לישון, ויש כאלה לא כך, אלא הולכים לישון מוקדם, ובאים לבית הכנסת ב-2-3 לפנות בוקר, קוראים, מגיע עלות השער, פותחים את ההיכל, אומרים את פרשת ויהי בשלח את פרעה, מסיימים כי אני השם רופאיך, את כל שירת הים עד כי אני השם רופאיך. אז כך זה המנהג, ולצערנו היום לא, ומה עוד יותר, באים העצלנים ואומרים לא, זה לא מוסמך, זה לא נכון. מי אתה שתגיד שזה לא מוסמך? מאיפה המצאת את זה שזה לא מוסמך? זה חוצפה. כיוון שרבי יעקב צמח, תלמיד של רבנו הארי, כתב את זה. כיוון שרבי אברהם גלנטי כתב את זה. כבר הם מזכירים, והם מזכירים שזה מנהג קדום עוד יותר מאות שנים אחורה. זאת אומרת, למנהג הזה יש 700-800 שנים. ועוד חתומים על זה גדולי ישראל. ובעניותי אני כתבתי על זה בספר מבשרת ציון, כי ראיתי שהדבר הזה מתחיל להשתקע, ומשתקע בזדון וב... כאילו זה עבירה לקרוא את, את הלימוד הזה באותה לילה. זה לא היא, זה מנהג ישראל קדוש. מה, תעשה את כל גדולי ישראל שהיו בדורות שלפנינו, כולם היו טועים, ואתה הפיקח והמבין? אז לכן צריך לחדש ימינו כקדם, לחזק את הלימוד הזה של שביעי של פסח, ותעמוד על המשמר, והכי טוב להגיד להם איזה סגולה, במקום נשמת כל חי, להגיד להם זה סגולה יפה, שימצאו את הזיווגים, ימצאו פרנסה, וזה אמת, כיוון שביום שביעי של פסח נקרא הים צוף, והפרנסה והזיווג זה כמו קריאת ים צוף, שיהיה בנחת, העיקר שיחוגו כולם את חג המצות, בדיצה ובצהולה, ותהיה לנו שבת שלום. אני מבין שהתוכנית הגיעה לסיומה.
התוכנית הגיעה לסיומה, כן, כבוד הרב, ולסיים עם שאלתו של אלעזר, זה בוודאי...
חברים יקרים, אני אוהב אתכם כנפשי, וליבי ליבי עליכם שאתם מוסרים נפש בימים ובלילות, וגם בערבי שבתות וחגים, ותצליחו, ובעזרת השם ימשיכו כל העובדים על מתכונתם, בכל הרשתות של שידורי ישראל, כל ישראל, אני זה ארץ זניקה, וכאן בשידורים של רדיו מורשת, הכל יהיה ככתבו וכלשונו. הזכו ואימצו. שבת שלום.